אחד המוקדות, אני חושב, של מה שאנחנו דיברנו עליו, זה בעצם החשיבות של כל אדם עובד על החלק שלו. של, זאת אומרת, זה, אני חושב, יסוד מרכזי, וזה יחזור עוד פעם ועוד פעם בשירים שלנו. ופה אני רוצה לשתף אתכם ברעיון לשיקול דעתכם. מבחינת עבודה על המידות בחיי נישואין. הרי יש, אפשר להגיד אולי שיש שלוש קטגוריות של מידות שיש טעם לעמוד עליהן ולהתמודד איתן, שהם עלולים להפריע בחיי נישואין. הקטגוריה הראשונה היא מידות לא טובות. לא קשור להשתכה, לא קשור לדבר. זה ממש, מישהו פעם אמר, חיי נישואים זה מסילת ישרים מהלך. יום יום, אז אם אני מגלה שהמידה של כעס, יש לו מקום אצלי שלא מתאים, מידה של קינה, מידה של אני חושב על עצמי, כל המידות האלו הן מידות שלא תורמות, מידות שכדאי לנו כי ביסודם, קשה להגיד שהן מידות רעות, כי אנחנו ערים למה שהרב כותב בעיניה, שאין מידות רעות ביסודם, אבל הן מידות שקשה לפעמים למצוא את המקום הטוב, כי זה קטן, אז לעבוד על המידות האלו, כי הן מידות לא טובות, לא טובות לי, לא טובות לנישואים. עכשיו, יש קטגוריה נוספת, שהיא קטגוריה של עבודה שקשורה לעובדה שחיי נישואים זה תפקיד. זאת אומרת, להיות בעל זה תפקיד. ויש מידות, הנהגות, התנהגויות, שנדרשות כי אני בעל. קבלת אחריות. והיום זה פחות או יותר פתוח מה האחריות של בעל ומה אישה. זה, אני חושב, אחד הסיבות שחיי נישואין היום זה מורכב. פעם להתחתן זה בעצם להיכנס לדבר שברור מה אחריותך. אתה בעל א', ב', ג', ד', כתוב, זה בעצם האחריות של אבא, סבא, סבא רבא ושלך. היום זוג מודרני שמתחתן, אז פעם היה לי בדיחה שהייתי אומר שכל תפקיד בזוגיות היום פתוח למסע מתן, חוץ מדבר אחד, באיזה רחם יהיה העובר. אבל זה לא בדיחה, כי היום יש ניסויים מתקדמים באנגליה שהבעל יכול גם לקבל השתלת רחם כדי להוליד ילד. אז ברוך השם, יש עוד נושא שאפשר להתפקח עליו. תור שלך לילד, לא, תור שלך, תמיד? אז אבל בלי להיכנס להגזמות כאלו, לא משנה מה התפקידים. אז כבעל אתה אחראי לדברים מסוימים, ואי קבלת האחריות על מה שמוסכם שזה שלך, או אי קבלת האחריות על החלקים של האישה, זה מביא לזעזועים, לאי נחת בנישואים, כי זה תפקיד. אז אם כן, הקטגוריה הראשונה זה מידות לא טובות. קטגוריה השנייה זה מילוי התפקיד שיש כבעל. לי נראה שהאיכות של הנישואים בדרך כלל הוא תלוי בקטגוריה השלישית, שאולי יש עליה עירורים. כי לי נראה שאם יצא שאני מתחתן עם אישה מסוימת, עם צרכים מסוימים, עם מבנה נפש מסוים, אני גם אחראי להתאים את עצמי לצרכים שלה. זאת אומרת, לעבוד על עצמי, להיות בעל טוב, לא מבחינת שולחן ערוך, גם, אבל להיות בעל טוב לאישה הזאת, באותה מידה שהיא ודאי אחראית לבנות את עצמה, להיות אישה טוב, טובה לך. זאת אומרת, וזה מזכיר לי איזושהי חוויה מאוד לא נעימה, שפעם נכנס אליי זוג שהאישה הייתה על פנים שלה כזה סבל, ועל הפנים של הגבר כעס אדיר, הוא נכנס עם שולחן ארוך, זה לא קיצור, זה גדול, שם את זה על השולחן ואמר, תמסה לי סיף אחד שאני לא מקיים. למה היא לא שמחה? אז והיא ודאי עם בכי וכולי, עם בעל כזה, ושאלתי אותו, כמו שאתם מכירים, למה השולחן ארוך, למה הגמרא מתחילה עם דף ב'? זה ברור שדף א' זה דרך ארץ, כנראה הוא שכח את זה באוטו. אבל ברור לי שהשולחן ארוך בא לעשות מה שהשולחן ארוך בא לעשות. אבל דרך ארץ זה משהו אחר, לא אחר, זה גם בפנים. אבל מבחינת האחריות, אני מנסה להגיד שלי נראה שאם אני כבעל לוקח על עצמי את האחריות, לא רק להיות בעל טוב על פי השולחן ארוך, זה ודאי, אבל בעל טוב על פי זה שנגזר עליי ברוך השם להיות נשוי לאישה הזאת, אז אני ממקד את העבודה שלי על איך אני יכול לשמח אותה, איזה מידות יש לי שהן כבר טובות, ואיזה מידות אני צריך לעבוד עליו כדי שיהיה יותר טוב לה. אז כל עוד שזה הדדי, זה ודאי מוסיף לחיי נישואים. אוקיי? עכשיו, נקודה נוספת שרציתי להוסיף למה שלמדנו קודמת, אני אמרתי לכם שדיברנו על כך שחשוב מאוד שאדם ייכנס לחיי נישואים עם איזושהי תפיסה בשביל מה הוא מתחתן. ולזה הייתי מציע לזוגות צעירים, שהדבר הזה הוא עדיין בבנייה, לקרוא וללמוד. ולכן לאלו שכבר נשואים, בטח אתם מכירים את הספרים האלו, אבל הספרים שאני לפעמים ממליץ עליהם, הם כוללים הספרים של הרב אבינר, ואהבת לרעייתך כמוך ורעים אהובים, הספר של הרב גינסבורג, הברית נשואים, יש ספר של הרב שמחה כהן, שמאוד רגליים על הקרקע, הוא לא ממריא, הוא משאיר אותך במטבח, ואם אתה עושה מה שהוא רוצה, אז יהיה נקי. אז הבית היהודי, אני מציע בכל הספרים האלו, מה עוד יש? הרב סולובייצ'ק כתב ספר נפלא, אני חושב שהזכרתי אותו, גאולת המשפחה, אני חושב שזה נקרא, ספר נפלא. יש ספר של הרב פלדמן, רב אהרון פלדמן, מדריך לחתנים, חושב שזה נקרא הקדרה, הנהר והציפור, משהו כזה, זה מבוסס על מדרש, על אגדה בברכות. זה ספר נפלא, עם הרבה רעיונות טובים. יש גם, הם גם הוציאו איזשהו חוברת, הוא ספר של הצבי יהודה על, על, על מהות של נישואים, גם כן, על אישה. יש ספרים מספרים שונים, ודאי שזה צריך להיות מתאים לכם, אבל למי שמחפש איזשהו עוגן רוחני, על למה ואיך, אז אלו הם ספרים שהיום ברוך השם אפשר להמליץ עליהם. ואני גם כדאי להזכיר את הספרייה הענקית של בניין שלם, עם הסדרה של שיעורים שם, יש שיעורים אדירים עם קטלוג מלא, גם לצוהר יש קטלוג של שיעורים, ויש שם גם שיעורים מרבנים שיש המון ללמוד מהם. אז היום ברוך השם לא חסר מקומות לקבל רעיונות על נישואים. אוקיי. עכשיו אני רוצה להגיע היום לנושא הבא, והנושא הוא בעצם איך בונים. איך בונים? הרי לי נראה, לאור הניסיון שלי, שהמציאות הבסיסית של חיי נישואין זה בעצם איך לעשות משתיים אחד. והבעיה היא שהאחד הוא שלם. זאת אומרת, לפחות הוא מרגיש שלם. זאת אומרת, הרווק שעד שהוא מתחתן, מבחינת רעיוני, אולי הוא לא שלם, אבל מבחינת החוואי שלו, הוא קם בבוקר, לומד, עושה את עבודתו, הוא דווקא בדרך כלל טוב לו. בדרך כלל טוב לו. אז אם כן, יש לו תפיסה של שלמות, הבחורה גם יש לה תפיסה של שלמות, ואיכשהו אומרים לנו שטובים השתיים מן האחד, וכאשר זה עובד טוב, זה עובד נפלא, אבל איך עושים את זה? הרי הם במהות שונים. וזה מה שאני רוצה, אני רוצה להתייחס לתהליך הזה היום. יכול להיות שחלק מכם יכירו את חלק מהנושאים שנעבור עליהם. אני אנסה להעמיק, וודאי וודאי הנושא הזה פתוח לשאלות והערות. אוקיי, אני רוצה להראות לכם משהו, ואני אנסה לא להרוס את הדברים האלו. ואם אני הורס, אני... יש ביטוח ל... אתם מכירים את התמונה הזאת? אני חושב שחלק מכם שלמדו איתי גם כבר מכירים את התמונות האלו. יש מי שאומר שזה מבטא את חיי נישואים. הגבר הוא מרובע. אישה קצת הגלגולת, לא יודע מי החליט, אבל ככה החליטו. עכשיו, ארבע תחומים. תחום הראשון הוא התחום של המוסכמות. זאת אומרת, חיי נישואין זה משהו מיוחד וזה לא משהו אחר. ובדרך כלל, כאשר זוג מתחתן, יש מוסכמות שבדרך כלל דיברנו עליהן. אתן לכם דוגמה. יש, ותעצור אותי אם אני כבר הזכרתי את זה, אבל יש פה, יש פסיכיאטר גדול בארצות הברית, דוקטור פיטמן שמו, שכתב ספר רב מחר. שהוא חידש דבר אדיר. לפני כ-15 שנה בארצות הברית, הוא כתב ב-267 דפים, החידוש שבגידה בחיי נישואים לא תורם לקשר. זה לא טוב. וכל אמריקה, כולם עמדו על הרגליים, מחו כפיים, ואמר, חידוש אדיר. אז הוא לא כומר ולא רב, ומה החידוש שלו? כי הרי בסופו של דבר, אז מה אמרו? אם קצת משתעמם, אז ודאי שיהיה איזשהו הגיוני, נכון? טוב, הגיוני יקום, אבל הגיוני. עכשיו, הוא בא ואמר חידוש גדול. חיי נישואין מבוסס על אימון. מבוסס על אימון. ברגע שאדם בוגד, קשה להרגיש אימון. וואה, זה חידוש. בדרך כלל יש פה עניין של נאמנות וגם הגדרות. אנחנו דתיים כאלו וכאלו, המגמות חיים שלנו הם כאלו וכאלו. זאת אומרת, יש מוסכמות שאנחנו אומרים הדבר הזה זה שלנו. בוא נתחיל עם האישה. יש שתי תחומים. יש תחום אחד פה שהם מתוך המוסכמות, אבל זה תחום של נושאים שהם הנושאים המרכזיים שהאישה יש לה זכות להחליט עליהם. זאת אומרת, יש אין סוף של תחומים שהאישה ממשיכה להיות אישות עצמאית. לדוגמה, גבר נורמלי, בעל נורמלי, לא יגיד לאשתו, גברת, ב-10:17 בבוקר תרימי טלפון לאמא שלך, הנה ארבע נושאים, היא אוהבת בדיחות כאלו, הנה שתיים, אחר כך כוס קפה, ותרימי טלפון שעשית את העבודה. זאת אומרת, בעל נורמלי לא יכתיב לאשתו את טיב הקשר שלה עם אמא שלה. זה פה. עכשיו, לגבר יש גם את התחום שהוא במוסכמות, אבל זה שלו. הוא מחליט עליו, וזה ברור. לדוגמה, אישה נורמלית לא יגיד לבעלה, חברות המתחילה ב-9, תתיישב שם ב-9, הנה מראה מקומות שהכנתי בשבילך אתמול בערב, ותזהר, הריטב"א מאוד דומה לרמב"ן, אבל יש שוני פה. אחר כך, שתי כוסות של קפה, נטול קפין וסוכרזית, חבר. וכאשר זה בסדר, אפשר לפטפט, אבל זה רק 7 דקות, סיכמנו. ותרים עליי טלפון כי אנחנו ביחד. אז אישה נורמלית לא יכתיב לבעלה את מהלך הסדר שלו בישיבה. עכשיו, ויהיה ברור מי מחליט. עכשיו, אם הקשר הוא טוב, בעזרת השם, אין החלטה מהותית שהיא תקבל בלי שהיא תתייעץ עם בעלה. כי זה מהותי. אבל לבעל יהיה מספיק חוכמה והבנה של התחומים המתאימים לענות בנוסח כזה, אשתי היקרה, לגבי זה שאת שוקלת לעבור לעבודה אחרת, לי נראה א' ב' ג' ד' ה', כי ככה אני רואה את זה, אבל זה החלטה שלך ואני איתך. וכנ"ל בעל שחושב לעבור למסלול אחר בישיבה, לעזוב את הישיבה, לא משנה, כל מיני שאלות מהותיות, היא תזכיר להגיד, בעלי היקר, לי נראה כך וכך, וככה שאני מכיר אותך, ומה טוב למשפחה וכו' וכו', אלא ההחלטה שלך ואני איתך. אוקיי? אלו הם תחומים שבמשפחה יציבה ברורים אחד לשני. יחד עם זה יש תחום הרביעי. אז בזה שאנחנו נשואים, יש תחומים רחבים שאין זכות לאחד מבני הזוג להחליט בלי הסכמת השני. אין. שתי דוגמאות, אז אני לא חושב שמתאים לבעל לחזור הביתה ולמצוא פתק שעברנו לאפולה. הנה כסף להגיע אלינו, הנה כתובת וכסף להגיע אלינו לשבת, האישה האהובה. כן? עם כתובת. זאת אומרת, ההחלטה, אם יש כזה דבר לעבור לאפולה, זה חייב להילקח עם איזושהי הסכמה. או אני לא חושב שמתאים לאישה לחזור הביתה ולמסור את בעלה יושב עם איזשהו כיסא נוח, עם בגדי קאובוי, עם איזשהו חבל שהוא מסובב, עם בוא נגיד סוס בסלון, עם, כן? ואומר, החלטתי להחליף את הטיב של הסלון. להכניס אווירה אחרת בסלון, כולל סוס, לי נראה שזה דורש איזושהי הסכמה של שני הצדדים. אז אם כן, אין סוף של החלטות, וודאי יש החלטות יותר משמעותיות, שהם חייבים להיות על בסיס הסכמה של שני בני הזוג. עכשיו, מה שעושה את התמונה הזאת מעניינת, שכל אדם שמתחתן, יש לו את התמונה שלו בראש. ויכול להיות שוני בהרבה תחומים, ואני רוצה להביא לכם כמה דוגמאות, איפה שהתמונה הזאת יכולה להעביר לנו, איפה יש התמודדויות לפעמים בחיי נישואים. ושוב אני אנסה לא להיות איש משחית. לדוגמה, ייתכן בן אדם שבשבילו חיי נישואים זה ככה. לא התכוונתי לעשות אותה גדולה. התכוונתי להראות שמבחינתו הוא אוהב את אשתו. אבל המקום בנפש לנישואים ואישה זה מקום מוגבל. נתן לכם דוגמה. פעם ניגש אליי אישה, וזה היה כבר עדיין בארצות הברית, ואמרה, אני מגיע לי מזל טוב. אני הייתי באיזשהו ארגון, ואמרתי לה, מזל טוב, זה יפה, למה? אני מתחתנת. יפה. הארגון שלנו, אני ישבתי בניו יורק, והארגון היה ארצי. שאלתי אותה איפה היא גרה, והיא אמרה, בבוסטון. אז יפה, בוסטון זה פה לדמשק. יותר סימפטי, אבל מבחינת המרחק, פה לדמשק. אז אמרתי, יפה, יפה, ובעלך, מאיפה הוא? מוושינגטון. זה פה לאיסטנבול. וזה כאילו מרחק. אמרתי לה, יפה, יפה, את עוברת לוושינגטון? לא, 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 אני התחלתי עבודה חדשה. מה העבודה שלך? אני עורכת דין. והתחלתי עבודה חדשה בבוסטון, אני ודאי לא עוזבת עבודה חדשה, זה ודאי שלא. אז בעלך עובר לבוסטון. לא, 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 הוא עובד עם איזה סנטור בוושינגטון, הוא עולה יפה, אז הוא יישאר בעבודה שלו בוושינגטון. אז הביחד, כל שבת שנייה בבית מלון, סוף שבוע בניו ג'רזי, בין ובין, אתה מבין? אז אמרתי לה, בהצלחה, זה ודאי יצירתי. אחרי שהיא עזבה, שאלתי את עצמי, מה יהיה עם הילדים? המנקה בית, המנקה תגדל אותו. אבל מבחינתם כנראה, אהבה בוערת, אולי אפילו החלטה נבונה מבחינת בן או בת זוג, אבל ברור שהמקום שנישואים תופסים אצלם בינתיים הוא לא מהווה איזושהי חוויה מרכזית בחיים. אולי ואוהבים, עכשיו יכול להיות בן אדם שהתמונה שלו זה תמונה כזאת. בוא נגיד שבן אדם שהוא בעל מקולת 12 שעות על הרגליים, חושב לא על הלחמניות אלא על אשתו כל הזמן, ואין דבר שקורה אצלו שהוא לא זוכר אותה, חושב עליה וכו'. עכשיו, איזה תמונה לדעתך היא תמונה יותר נכונה מבחינת חיי נישואין? איזה תמונה מהווה את החיי נישואין אידיאליים? מה דעתכם?
איזון.
דעתך זה המנצח. כן?
חושב שזה תלוי באנשים.
תלוי, אתה אומר.
כל אחד, מה שקורה.
כלומר, הקיצוניות נראה לי
לא טובה, אבל מה שבין הקיצוניות,
נראה
לי כל אחד, מה שמתאים.
יפה. זה טעם וריח, דעתך. כן? מסכים. אני דווקא נוטה לדעה הזאת, שאחרי שאני ישבתי עם מאות, אם לא יותר, זוגות, היום כל מי שמצליח, אני יושב ושואל איך, אני רוצה ללמוד. אז לי נראה שזה יכול להצליח, זה יכול להצליח, וזה יכול להצליח. אלא מה? איפה הפלונטר? כאשר אדם עם תפיסה כזאת מתחתנת עם, בוא נגיד, אישה עם תפיסה כזאת. נכון? כל אדם יגיד, יו, איזה נפלא. ומה עלול לקרוא? אז פה יש איזשהו דבר שמקשה. כי הרבה פעמים יכול להיות שלפני החתונה דווקא תהיה פה איזשהו משיכה. מה היא עלולה לחשוב עליו? אדם מאוד עצמאי. אני כל כך קשור, תראה איך הוא שובר מוסכמות. פאה, זה נפלא. והוא אומר, וואה, אני קצת באאוט. אשתי תגן אותי, זה בית. אוקיי? וזה מחשבות נפלאות. עכשיו, מה עלול לקרוא אם אין פה מודעות ועבודה אחרי החתונה? הוא, בוא נגיד, בחור על הכפק. והוא אומר לעצמו, וואה, אשתי בבית, זה נפלא, היא בטח תרצה שאני אתקשר במשך היום. הוא הולך ללמוד או לעבודה, ובוא נגיד הוא עובד מחשבים, הוא עושה איזשהו פאפ-אפ כדי לזכור, להתקשר, כי ודאי שהוא בחור רגיל, הוא עוזב את הבית ושוכח הכל. אז ב-12 יש פאפ-אפ, והוא מתקשר, שמח וטוב לב, כי הוא בעל טוב, נכון? אוהב את אשתו, אפילו זוכר, מי היא? עכשיו, מה קורה עם אישה? מה היא אומרת? היא כזאת. בטח בעלי חושב עליי כל דקה. לא לדבר איתי, זה בשבילו ייסורים. אבל הוא יושב ולומד, או הוא עובד, ודאי שהוא לא יכול כל דקה. בטח הוא רוצה כל שעה, הוא עובד על עצמו כי הוא אחראי, כל שעתיים הוא מתקשר אליי. נכון? כי הוא אוהב אותי. אוהב, פירושו, מתקשר. אז היא יושבת. שעה, שעתיים וכולי. ב-12 הוא בשמחה גדולה מרים טלפון. מה הוא מקבל ממנה? וואו, וואו, וואו. טוב, זה יום ראשון, זה בינתיים. אתה כבר יודע, אתה נולד. אז אם כן, הוא חש משהו, ולמחרת הוא אומר, פופ-פופ בעשר. אבל היא כבר אומרת, מה, היא אוהב אותי? מה, זה שעתיים? איך הוא יכול? עכשיו, זה מתחיל את האי-הבנות שאנחנו נדבר עליהן בהמשך. אז מה קורה? אז אישה שמרגישה שבעלה לא אוהב אותה, אישה נורמלית, מה היא עושה? היא לוחצת, צועקת, עושה מה שאישה עושה. גבר רגיל שאשתו לוחצת, ממש הוא גבר, מה הוא עושה? הוא בורח, נכון? אז אישה שמרגישה שהבעל בורח, מה היא עושה? היא עוד יותר לוחצת. מה הוא עושה? הוא מחליף לסניקרים כדי ממש לברוח. מה אני קורא לזה כאיש מקצוע? פרנסה. טוב. אבל תראו, התהליך הזה זה עלול להיות תהליך טבעי. הרי הם טועים, לא, והיא עלולה להגדיר אותו כל מיני שמות גנאי. הוא עלול להגדיר את ההתנהגות בכל מיני שמות גנאי, אבל הבסיס הוא תפיסה שונה מה נקרא חיי נישואים טובים. עכשיו, יכול להיות עוד דברים שמקשים. ברור שיש שאלה, זה אחד השאלות המרכזיות בנישואים, איזה החלטות מתאימות לפה ואיזה החלטות מתאימות לפה. אתן לכם דוגמה. אדם מחליט לעבור לעבודה אחרת, והאישה אומרת, מוסכם עליי, מוסכמת עליי. אז כולם אומרים, בוא נגיד, שעבודה של הבעל, הבעל מחליט. אבל בוא נגיד שהבעל מתאהב טיפה עם העבודה שלו. ושש זה לא שש, ושבע לא שבע, ושמונה לא שמונה, ותשע לא תשע, והוא מתחיל לחזור הביתה, מתי שלא יודע, מתחשק לו. ואז האישה מתחילה לא לראות את הבעל, והיא באה עם טענה, ואומרת, הבעלי, התחתנתי עם איתך, אני מצפה לראות אותך פה שם בבית, גם בית שלך. אז הוא עלול להוציא את התמונה הזאת, לנפנף אותה, ולהגיד, גברת, הלו, הסכמנו שעבודה של הבעל זה פה. אז יכול להיות שהיא תגיד, אחרי כמה שיעורים, אמנם, מה שאתה עושה זה פה. אבל השאלה של כמה שעות אתה בבית, לדעתי היא עלולה לטעון, זאת שאלה זוגית. כי את הדבר הזה של הביחד, זה דבר שלשתינו יש מה להגיד. אוקיי? אז יש זוגות, יש אנשים שחושבים שכל מיני דברים, זה מה שהבעל צריך להחליט. יכול להיות שהאישה תגיד, אני מחליטה, או ששנינו מחליטים. עכשיו, גם יש מורכביות, ועל זה אנחנו גם נלמד בהמשך. ברגע שיש הסכמה שבתחומים האלו בוא נחליט ביחד, אז מה עכשיו? מה השאלה? אז איך? ולכן הנושא של תקשורת וקבלת החלטות משותפות זה נושא מרכזי. כי אפילו אם יש לנו אותה תמונה, שזה חריג ונדיר, אז זה אומר שיש דברים שאנחנו צריכים למצוא את הדרך להיות ביחד, וזה אומר שכל משפחה צריכה למצוא את הדרך לדון בכבוד ראש ובכבוד הדדי בנושאים משותפים. ועל זה אנחנו גם בהמשך נדבר. עכשיו, יש כמה דברים שמקשים על הבנייה. אחד הנושאים המרכזיים זה בעצם התחושה של הבן אדם לגבי התמונה שלו. מה הוא מרגיש לגבי התפיסה שלו בחיי נישואים? איך הוא מגדיר אותו? חבר'ה, אני רוצה עכשיו, הוא יגדיר את זה כנורמלי, נכון? כמעט כל אדם נורמלי בעולם בעצם מגדיר את התפיסה שלו בנישואין ובכל דבר כנורמלי. ואני בדרך כלל עושה את זה כך. אני רוצה לתת לכם הגדרה מדויקת מדעית של המילה נורמלי. וזה אומר שאם אשתי שונה ממני טיפה, איך אני בטבעיות מגדיר אותה? לא נורמלי. כי הרי הדעות שלי בדרך כלל הם הדעות שאני אוחז בהם. עכשיו, דרך אחרת להסביר את התופעה הזאת, זה דרך של איש מקצוע שהוא אמר שיש מה שנקרא חוזה נישואין. חוזה נישואין זה לא הכתובה. הוא אומר ככה, ואני חושב שזה הגדרה טובה, הוא אומר שלכל אדם שמתחתן יש לו מערכת של ציפיות. של חיי נישואין. והציפיות הן ברורות לחלוטין, אלא מה? הוא רק מגלה אותם כאשר אשתו מעיזה להיות שונה ממנו. כל עוד שהיא נורמלית, עושה מה שאני חושב, אז ברור שהחיי נישואים זורמים. ברגע שאני מגלה שרחמן אצלן יש לה דעה לעצמה, אז פתאום אנחנו מתקשים. עכשיו, הוא מחלק את הציפיות לחיי נישואים לשלוש קטגוריות. הוא אומר ככה, הקטגוריה הראשונה הם נושאים שהם במודעות, זאת אומרת, הוא יודע שהוא רוצה את זה, וגלוי. מה פירוש גלוי? מדברים עליו, עליהם. נגור ביוש, אנחנו נתעסק בחינוך, אני אלמד בישיבה, אני אסיים עבודה שלי בחינוך, ואין סוף שאנחנו חושבים על ככה, אנחנו קדימה, אחורה, לא משנה. זאת אומרת, דברים שהם במודעות, ואני משתף את אשתי בדבר הזה. עכשיו הוא אומר שיש קטגוריה נוספת, וזה לא שייך לאף אחד פה, אבל הוא אומר שלפעמים יש בעל או אישה שיש לו איזשהו מגמה במודעות, אבל הוא לא מגלה את זה. והוא לא מגלה את זה כי הוא לא טיפש, כי זה לא כל כך יפה. אני אתן לכם שתי דוגמאות. יכול להיות בחורה שיצא עם כ-150 גברים, ובסוף מוצא מישהו שמתעניין בה, והיא אומרת ככה, למיתו של דבר בחור ממוצע, היא עלולה להגיד בידיים טובות הוא יהיה בסדר, אחת הטעויות הנפוצות אצלם, תכף נגיע לטעויות שנפוצות אצלנו, אבל היא אומרת ככה, זה לא כל כך חשוב, מה שחשוב זה הייחוס שלו, ואני אתחתן איתו, וברוך השם, הילדים שלי יקראו על שם הזה. עכשיו, אם יש לה שכל, היא לא תגיד לחתן דנן, אני כל כך אוהבת את הייחוס שלך. זה לא בדיוק יחבב אותה. אז לכן היא שותקת. או בחור שגמר את המכסה מירושלים, בוא נגיד בר שבע עד דן, והוא בדרך לאילת, כי אולי, ואז הוא פוגש אותה, והוא מגלה שהיא בחורה ממוצעת, הוא פגש יותר גרוע, והוא יכול לעשות את הטעות הגברי ולהגיד מקסימום אני אהיה מאוד עסוק, אבל מה? הוא מגלה שיש לה אחות אחת ואבא עם בית חרושת מסגשג. הוא אומר לעצמו, הנה יש לי עתיד. עכשיו, אם יש לו טיפה שכל, הוא לא יגיד לאשתו העתידה, אני כל כך, כל כך אוהב את הבית חרושת של אבא שלך. זאת אומרת, עכשיו, בוא נסכים שעמדה כזאת, היא לא עמדה לכתחילה שהיא טובה. אבל בוא נסכים גם כן שהדינמיקה של זוגיות אחרי החתונה, זה דינמיקה שייתכן ויהיה להם משהו נפלא אחרי, למרות ועל אף, ובוא נגיד שזה פסול או לא מעכב, אוקיי? אבל אנחנו עכשיו מגיעים לקטגוריה השלישית בחוזה נישואין, שהיא הקטגוריה שבדרך כלל הכי משפיע. והקטגוריה הזאת זה נושאים שהם לא במודעות. לא במודעות. ולמה זה לא במודעות? כי עד שאני נשוי, אני לא יודע את הדבר הזה, כי לא חשבתי על זה. אתן לכם כמה וכמה דוגמאות. מה נקרא שיחה מענה? מה זה שיחה שנותנת לך איזשהו סיפוק? עכשיו, בדרך כלל לא חושבים על זה, מרגישים, יוצאים על פגישות, זה הולך, לא הולך וכו'. אבל יכול להיות שאחרי שמתחתנים יושבים, הוא גבר, לדבר, יש לו מכסה. פעם דיברתי עם אדם שלא איש דברים אנוכי, הוא אמר לי שלדעתו, קדוש ברוך הוא מקציב מספר מילים לכל אדם. לאחר מכן, הכל נגמר, הוא רוצה לשמור את הבריאות שלו, לא מדבר. אבל בוא נגיד שהגבר הוא לא כל כך איש דברים. והאישה היא אשת דברים. את התשע קווים יש לה עכשיו, היא אוהבת להתחיל לדבר. הם מדברים 20 דקות, חצי שעה, הגבר מסיים את השיחה עם תחושה, יו, זה שיחה, יכול להיות שהאישה אומרת, זה חימום, רק התחלנו, איפה אנחנו? עכשיו, בדרך כלל לא מגלים את הדבר הזה, עד ש... כן? כמה פעמים צריכים לחזור לנושא, כדי להגיע לעומק ה... כן? יכול להיות שהגבר, הוא הבין, בוא נלך הלאה, לא, 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 יש... כן? יש פנים נוספות, ודאי שהיא צודקת, אגב, הוא גם צודק, נכון? מה נקרא אינטימיות? נכון? כמה, איך? כמה קרוב אני רוצה להיות? אחד לשני, כל אדם לעצמו, מה נקרא להיחשף? כן? כמה הפנימיות שלי, אני רוצה שאשתי תהיה שם, וכמה היא רוצה שאני אהיה על ידה. יכול להיות שהיא תרצה קרבה גדולה, אני אדם שלא כל כך נוח לי. מה קשור למשפחה שלה? כמה המשפחות צריכות להיות פנימה? באיזה מידה הילדים מהווים פקטור מרכזי בחיים שלנו? ובאיזה מידה בעצם מה שחשוב לי זה הקשר בינינו? וזה המרכז. עכשיו, כל הנושאים האלו, ואין סוף של נושאים אחרים, אדם לא יודע עד שהוא מתחתן. פשוט לא יודע. כי אנחנו יודעים שאין סוג קשר אחר בעולם כמו נישואים. אין קשר אחר. ולכן אדם מגלה את עצמו תוך כדי הנישואים. אוקיי. עכשיו, פה יש לנו עוד דקה. אני רוצה לעצור פה ושאלות, והנושא הזה אנחנו נרחיב בפגישה הבאה, ואולי עוד פגישה, כי לי נראה, זה השאלה, איך מגיעים משתיים לאחד, זה אחד הנושאים המרכזיים. בניסוי. אוקיי, יש שאלות או הערות על מה שלמדנו היום? כן.
למה לא אומרים שהציור השמאלי התחתון זה הציור של הנישואים, שהוא הכי אידיאלי? למה יש ציורים אחרים? אם רוצים להגדיר את הניסוי בתור מה שאנחנו לומדים בפסוקים וכולי, מה שאנחנו באידאות, ברעיונות, אז זה לכאורה הכי מושלם. וזה צריך להיות, זה מה שצריך להיות, לכאורה.
מה זה מגיע לתלותיות גמורה?
מה?
מה זה מגיע לתלותיות גמורה, שבאתה לא יכולת לקבל...
מה זה? בעבודה יש גם תמיד, יש כל הדברים, כמו שכתוב בגמרא, ש...
זאת אומרת, אתה בעצם בא ואומר שהאידיאל הוא בעצם רב אריה לוי עם הסיפור שלו. הרגל של אשתי כואבת לנו. ולמה מגדירים? עכשיו, אני מתלבט למה שאתה אומר, ויכול להיות שאני במילי דה אלמה. אולי במילי דה שמיה זה נכון, שבעצם ויקרא את שמם אדם, הוא בעצם כולל איזשהו, כן. אבל לי נראה שהנפש של האדם כולל מקומות שלי מול מציאויות שזה לא מקום להיות שם עם אשתי. אם אני בתפילה, אם אני בלימוד, אם אני בכל מיני הקשרים, זה לא, זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו מדברים על דברים שונים. אני לא רוצה שהיא לא תהיה עירה, אבל יש פה מקום בנפש שזה לא המקום שלה, ובנפש שלה, בכל מיני מקומות, אני לא אמור להיות שם מבחינת איזשהו אינטימיות. אני לא אמור להיות רחוק ממנה. אבל אני חושב זו שאלה טובה. אתה רואה, אני טיפה מגמגם, כי אני חושב שאולי אנחנו מדברים על שתי מישורים שונים. זה מלידה אלמה. פה אנחנו מחפשים התאמה ויכולת ללכת ביחד. כי יש נפשות כאלו, ולא הייתי אומר שהנפש הזה הוא פגום. אני חושב שהוא דורש איזשהו סוג קשר שזה אחר מהבן אדם הזה. השאלה עומדת כשאלה. כן. טוב, אנחנו בעזרת השם נמשיך בשבוע הבא.